הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו להתחיל מחדש. שיקום, צמיחה, בריאות. בהגשת מיכל שרגה ושאול הרציק פז. ברוכים הבאים ללהתחיל מחדש, הפודקאסט של מדיקל קר ו-103 FM. כאן אנחנו הולכים לשנות את כל מה שחשבתם על שיקום. לא עוד פרוטוקולים גנריים ולא עוד גישה שמתמקדת רק בגוף ושוכחת את האדם שמאחוריו. בלהתחיל מחדש תחשפו לגישה רפואית אינטגרטיבית שמטפלת לא רק בפן הפיזי, אלא גם בנפש ובמצב המנטלי של האדם, מתוך הבנה ששיקום אמיתי מתחיל מבפנים. בפודקאסט הזה נבין למה כל כך חשוב להתאים את הטיפול לכל מטופל באופן אישי, לפי מצבו, אופיו והמטרות שלו. נלמד איך בכלל עושים את זה, מה זה דורש מצוותים רפואיים, מה זה נותן למטופלים, ואיך זה משנה את תהליך השיקום כולו. בכל פרק תחשפו לסיפורים מעוררי השראה של מטופלים שעברו שינוי של ממש. נארח מומחים בכירים, ננפץ מיתוסים ונעניק גם כלים מעשיים להתמודדות שלכם או של בני המשפחה שלכם. זה פודקאסט שימחיש לכם איך פרוטוקול רפואי ושיקומי חדש מעניק את היכולת להתחיל מחדש. לא כסיסמה, כמציאות.
ברוכים הבאים למאזינים שלנו לעוד פרק בפודקאסט של להתחיל מחדש. והיום אנחנו צוללים על נושא שהוא עמוק, מורכב וקשה, אבל גם מלא תקווה, צמיחה פוסט-טראומטית. שלום שאולי.
שלום רב.
בשנתיים האחרונות כולנו מכירים מקרוב את הנושא של הטראומה. כולנו עברנו כמדינה, כיחידים, טראומות על גבי טראומות. הייתי אומרת שאנחנו כבר נמצאים בהגדרה של טראומה מורכבת, כל הזמן קורה משהו, ואנחנו עדיין בעיצומו של אירוע. חטופים עוד לא שבו, וחיילינו עדיין נמצאים בעזה. ככה שבאמת הטראומה מאוד מאוד נוכחת. את המילה טראומה אנחנו שומעים כל הזמן, פחות אנחנו שומעים על הנושא של צמיחה פוסט-טראומטית. נכון? צמיחה פוסט-טראומטית בעצם באה ואומרת שבמקום שבו הכי נפגענו, במקום שבו קרה לנו את האירוע הכי קשה, במקום שבו לפעמים הנפש שלנו אפילו מתרסקת, עיין ערך חטופינו וחיילינו הפצועים וכו' וכו', דווקא שמה יכול לקרוא משהו מופלא, שאנחנו קוראים לו בשפה מקצועית צמיחה פוסט-טראומטית, שמה לפעמים יכולה לצמוח תובנה חדשה, גישה חדשה לחיים, משמעות חדשה, ולפעמים אפילו תחושת שליחות. המאזינים העיקרים שמקשיבים לנו עכשיו, אני רוצה להגיד שצמיחה פוסט-טראומטית לא עוסקת בהכחשת הטראומה, היא גם לא עוסקת בדילוג מעליה, היא פשוט באה ומציעה את האופציה שאיתה סיימנו את המפגש הקודם שלנו, והיא בעצם מדברת על מה שבא לפתחי, בא לפתחני. אז שאולי יקר, בפרק הזה אנחנו הולכים לחקור מה זה צמיחה פוסט-טראומטית, ונביא גם קצת סיפורים אישיים ודברים אישיים שאנחנו מכירים וראינו. מה ההבדל בין ההחלמה מטראומה, שעל זה דיברנו בפרק הקודם, לבין צמיחה פוסט-טראומטית? זה נשמע דומה, אבל שונה.
נכון. אז נכון שאנחנו מדברים על ריפוי, אנחנו מדברים על ריפוי גוף, נפש, רוח. המישור של הצמיחה הפוסט-טראומטית כבר שייך למישור של הרוח. ואני אסביר למה אני מתכוון. בוא ניקח אישה, ילדה, שנגיד שהיא גדלה באיזשהו בית, ששם האמא הייתה מאוד עסוקה, ולא נתנה לה את האהבה שהיא הייתה אמורה לקבל. והילדה גדלה לתוך תחושה שאמא לא אוהבת אותה, ואמא נטשה אותה, והיא לבד בעולם, ואמא לא דואגת לה, וזו התחושה שילדה גדלה הייתה, לא מכוונה רעה, אמא הייתה עסוקה, הייתה צריכה לדאוג לפרנסה וכו'.
בהישרדות.
אמא הייתה בהישרדות בעצמה. עכשיו נניח שהיא עושה תהליך נפשי, בדגש על הנפשי, והיא עובדת עם פסיכולוג, והיא עובדת עם הרבה אנשים, והיא מגיעה לרגע, שהוא מאוד חשוב דרך אגב, שיושבת מול אמא שלה בדמיון, והיא רואה שאמא שלה, באמת אמא שניסתה ככל יכולתה, עשתה מה שהיא יכולה, באמת רצתה ולא יכלה, והעניקה לה את כל מה שהיא יכולה, והיא מגיעה למצב שהיא סולחת לה. שהיא אומרת לאותה ילדה קטנה, לא בעצם נטשו אותנו, לא באמת לא אהבו אותנו, פשוט אמא לא יכלה אחרת, היא עשתה כמיטב יכולתה. והיא מגיעה לאיזשהו שקט, של הפצע הנפשי הזה שהיא סוחבת שהיא לא אהובה, הפצע הזה כביכול מתרפא, אבל הוא לא באמת מתרפא. למה הוא לא מתרפא? כי נגיד שנים לאחר מכן, היא כבר נשואה, ובעלה עובד מאוד קשה ולא חוזר הביתה, וגם שוכח להגיד לה שהוא לא מגיע הביתה, כי הוא עסוק. ואז היא יושבת שם, ואותה ילדה קטנה שבתוכה...
מתעוררת.
מתעוררת. זה לא רק אמא שלא אהבה אותי. הנה, עכשיו בעלי עומד מולי, וגם הוא לא אוהב אותי. ועוד פעם מתחווה את התחושה של הנטישה, ועוד פעם מתחווה את הפצע הזה של הלבד.
שלא רואים אותה.
שלא רואים אותה, וזה יכול לקרות לאחר כך עם הילדים שלה, ואולי אחר כך עם הנכדים שלה. בעצם היא יכולה ללכת חיים שלמים, מאירוע לאירוע.
ולהנציח את הפצעים.
ולהנציח את הפצע הזה שלא רואים אותי, ולפתור נפשית, נקודתית, פעם עם אמא, אולי אחרי זה עם הבעל, הוא לא באמת לא ראה אותי, אבל לא באמת לפתור את הבעיה.
לא מהשורש.
נכון, אז מה זה הצמיחה? הצמיחה זה אחרי שריפיתי את הפצע הזה, שלא באמת אמא לא התכוונה לא לראות אותי, זה לשאול את עצמי את השאלה, למה האירוע הזה נכנס לחיים שלי? מה בעצם הוא בא ללמד אותי? ואז מהמקום הזה שיושבת רגע עם עצמה, אומרת, אוקיי, אותה ילדה קטנה, שהייתה במקום של לבד, ואמא לא הייתה שם להושיע אותה, מה אני הגדולה, אני שפה לידה, יכולה לתרום לה? מה אני יכולה ללמד אותה? ואז היא יכולה להבין שבעצם המקום שהיא רצתה להתפתח אליו, זה ללמוד את הכוח של אהבה עצמית. ללמוד שהיא זאת שיכולה לתת אהבה לנטישה שהיא מרגישה. היא המקור לאהבה שהיא מחפשת, הוא לא נמצא בחוץ. בעצם, בשיעור הרוחני שלה, אפשר אפילו להגיד שהיא בחרה נסיבות בחיים, שבו היא תחווה נטישה, כדי לגלות בתוכה את העוצמה של
לתקן.
האהבה העצמית, כן. את התיקון הזה שאנחנו כן. עוברים. עכשיו, ברגע שהיא באמת מצליחה, אם היא מצליחה, להתחבר למקור הזה של האהבה העצמית, שהיא בעצם זאת התמיכה הזאת, שהיא מחיפשה, והיא יכולה לתמוך את עצמה, והיא יכולה לתמוך את הילדה הקטנה שהרגישה לבד, המשבר לא ימשיך ללוות אותה לאורך החיים, כי הייתה למידה, הייתה צמיחה, הייתה גדילה רוחנית. זאת אומרת, פעם הבאה שבעלה ינטוש אותה, או הילדים ינטשו אותה, יהיה לה את עצמה. היא תזכור שהיא זאת שצריכה לתת אהבה ללבד של עצמה, והיא יכולה לרפא את עצמה, וכל העולם לא תמיד יכול לתת לה את האהבה שהיא מחפשת, אבל היא כן יכולה לבחור לאהוב את עצמה, ואפילו ללמד את האחר, כי השלב הראשון בצמיחה זה לגלות את הכוח, לגלות את האהבה העצמית, לגלות את זה שאני מסוגל, שאני יכול לאהוב את עצמי, ואני לא תלוי באחר, כדי לקבל את האהבה שאני מחפש. והשלב השני, שהוא אפילו עוד יותר, זה להיות מורה של הדבר, כי הילדות שלה ואנשים בחייה, והרבה מאוד מהחברות שלה חוות את אותם רגשות, נמצאות באותו מקום, חוות את אותה נטישה, חוות את אותו מקום לא ראוי. ואז אם המקום שהיא עברה את זה, היא יכולה לשמש דוגמה.
ולהעביר את זה הלאה.
ולהעביר את זה הלאה, לתת לאנשים את השלמות הפנימית הזאת, משבאה מבפנים, שלא קשורה לה בחוץ.
זה מאוד קשה להיות המקור להכל בחיים שלנו. הנטייה האנושית היא נורא לרצות לקבל את זה מבחוץ.
נכון.
יש לנו את האגדה הזו שאמא ואמא לא ידעו לתת לי אהבה כל כך, אז עכשיו יבוא איזה אביר על סוס לבן, נכון. או איזה נסיכה על, על איזה סוסה שחורה. כן. והם אלה שישימו את הפלסטר וילטפו ויעשו לי טוב בכל הצלקות והמקומות. בעצם שכואבים לי. Mm-hmm. ומה שאתה בעצם מלמד אותנו, זה שכל הדברים האלה בכלל מתרחשים, כדי שאנחנו ניקח את 100% אחריות נכון. הזו. מכיוון שאנחנו בבית חולים, יוצא לנו לטפל גם בחיילים, בלוחמים, וגם לצערי הרב מאוד, במשפחות של לוחמים שנהרגו, כן. שלפעמים הורים מפתחים מחלה לא טובה, היה לנו מישהו עם אירוע לבבי, נכון. אחרי שילד נהרג וכו'. אנחנו רואים מצבים שבהם הורים איבדו ילד, שזה הדבר הכי קשה שיכול לקרות. במשפחה אחת, האבא יחטוף התקף לב, והמשפחה הופכת להיות אפילו לא תפקודית. במשפחה אחרת, ההורים מסיימים לשבת שבעה, ומקימים מרתון בעיר על שם הבן שנפל, מקימים מעון לנשים מוכות, לוקחים כאילו את, באמת את הרגע הנוראי ביותר שיכול לקרות לבן אדם, והופכים אותו לאיזשהו משהו בחיים שהם עושים איתו כל כך הרבה טוב בעולם.
נכון.
האם כל אחד יכול לעשות צמיחה פוסט-טראומטית, או שזה שמור ליחידים?
קודם כל צריך להבין שהכאב והדיכאון והקושי הוא נחלת כולם. כולם עוברים דרך החושך הזה. זה לא שאתה עובר דרך משבר כזה ואתה יכול לדפדף אותו. אתה לגמרי. עובר כאב מאוד מאוד גדול. Mm-hmm. עכשיו, בתוך הדבר הזה יעזור לך אם אתה תצליח לגלות את תעצומות הנפש שלך. ובאמת, אנשים, בוא נקרא לזה ללא עזרה, אנשים כמו אלי שרבי כזה, שאנחנו רואים, שבא מתוך המנהרות.
ואיבד את כל משפחתו.
ואיבד את כל משפחתו, ומצא עוצמות, שכל העולם מסתכל עליו ומשתהה, וכל עם ישראל מסתכל עליו ומשתהה. בעצם יש אנשים שעושים את התהליך הזה בעצמם, ומוצאים את העוצמות מתוך המקום הכי אפל, ובוחרים בחיים.
תוך כדי הסבל במקרה שלו, עוד לפני שהסבל נגמר, לגמרי. הוא כבר היה במקום הזה.
לגמרי. אבל מה שאני אומר, זה שאפשר להושיט יד. שאם אנחנו נדע, כמערכת, לקחת את האנשים לתהליכים, ולתמוך אותם במקום הזה, נוכל להגיע שלא רק יחידי סגולה, יגיעו למצב של התעוררות מתוך מצב קשה, אלא שהרבה יותר אנשים יבחרו בחיים.
נכון, וזה בעצם השליחות שלנו.
זה השליחות שלנו. ואני אגיד שבסוף דבר, בסוף משבר מאוד קשה, בעצם יש צומת. צומת. הצומת זה לבחור בחיים. זה או להתקרבן, להתקרבן זה לא דבר רע. בקטע של ייאוש ודיכאון, שאין טעם לחיים יותר, אם זה מה שקרה לי, אז אין מה לבחור בחיים.
אני קוראת לזה או לחדול, או לגדול.
בדיוק.
זאת הצומת.
אז זאת הצומת. עכשיו, בתוך הצומת הזאת, זה צומת שכל מי שאפילו כתוב עליה, בכל דור ודור, באו אלינו לחלותנו, והקדוש ברוך מצילנו, אנחנו מגיעים לצומת הזאת, כל אחד בדורו, באיזשהו שלב בחיים מגיע לצומת הזאת. והברירה הטבעית בדרך כלל הרבה פעמים זה לחדול.
להתייאש.
להתייאש. אבל גם ההתייאשות הזאת זה רק עוד שלב. זאת אומרת, גם בתוך הייאוש וגם בתוך השחור הכי גדול, איך אומרים? נתנו לנו כל יום מחדש לבחור מחדש. גם אחרי כל מה שקלקלתי וכל מה שלא הצלחתי, כל יום שאני מתעורר בבוקר והעיניים שלי נפתחות, יש לי אפשרות לבחור.
נכון.
ושמה, גם אם אני כבר מיואש, וגם אני כבר מדוכה, וגם אני חושב שאין לי סיכוי, אז בהכוונה נכונה, ובהחזקה נכונה, ובטיפולים נכונים, אני יכול למצוא ולחזור למקום הזה שמתעורר בי, שזה החיים עצמם.
לגמרי, לגמרי. ואני חושבת שעצם הדיבור, עצם השיחה על צמיחה פוסט-טראומטית, ועצם השיחה על תקווה, בכל המצבים הכי קשים, ברגעים הכי שחורים, בעצם התקווה הפסיקה להיות איזשהו ערך או אידיאל, והיא הפכה להיות מערכת הפעלה. אנחנו משתמשים בה כמערכת הפעלה פנימית, בעצם להרים אותנו, להרים אותנו, להרים אותנו.
אני רוצה לספר, אם זה בסדר, סיפור אישי ממש שקרה לי לפני שבועיים, אחת מסדנות עם החיילים, והיה שם חייל, שהוא כבר הרבה זמן חווה חרדה, וקשה לו לנשום, ומערכת היחסים שלו בבית נפגעת, וקשה לו לחזור לחיים, והוא בחרדה מאוד גדולה. עכשיו, הסיפור של אותו חייל, זה שהוא טנקיסט, הוא ראה הרבה טנקים נשרפים, ראה הרבה אנשים שנפגעו, והוא היה חסר אונים, הוא לא הצליח להושיע אותם. וזה ישב עליו, והוא הרגיש שלא משנה מה שהוא עושה, אנשים מתים לידו והוא לא מצליח. ורק כשנראה את השורשים שזה בתהליך שהוא עבר, בעצם הוא חזר להיות ילד בן 6. והילד הזה בן 6 היה בים עם אבא שלו. ואבא שלו טבע מולו. והוא ניסה לקפוץ למים, והוא גם טבע. ובסוף הוציא אותו מהמים, אבל את אבא שלו לא. ואבא שלו נהרג.
טבע, כן.
והוא נשאר עם צלקת של חוסר אונים, ועכשיו הוא פוגש את החוסר אונים הזה במלחמה, הוא עוד פעם רואה אנשים שמתים לידו, והוא לא מצליח להציל אותם, וזה גומר אותו, הוא לא מצליח לתפקד.
כי זה גם הטראומה הנוכחית, וגם מאיר לו את הטראומה הקשה מאוד, בתור ילד נכון, מול אבא.
נכון.
שטובע.
ואז, מה שיפה בדמיון המודרך, בשיח מול אבא שלו, שעשינו לו בדמיון, בעצם היה לו איזה משפט שהוא אמר, שאבא שלו אומר לו, אבל אתה יודע, אני מתתי, לא רציתי למות. לא היה לי ברירה. זאת אומרת, זה מה שקרה. אבל אתה בחיים.
אתה יכול לבחור.
אתה יכול לבחור.
וואו.
אתה יכול לבחור. וואו. אתה נשארת בשביל הילדים שלך. כן. אני כבר לא יכולתי לבחור. לא היה לי ברירה אלא לעזוב אותך. עזבתי אותך. אבל אתה לא חייב לעזוב את הילדים שלך. אתה יכול לבחור להיות שם.
מדהים.
אתה יכול לבחור להישאר שם. והמשפט הזה פתח אותו. והדבר המדהים שקרה לו זה שהוא פשוט אמר, וואו, כאילו, אני רוצה לבחור. אמר, דיברתי כל יום אפשר לבחור מחדש, אני כבר לא רוצה לבחור בחוסר אונים. אני רוצה לבחור בלהיות, בלתמוך, בלהיות ליד הילדים שלי, בלעזור להם לגדול, בלהיות איתם במשברים שלהם. אני בחיים, אני עדיין בחיים, וכל עוד הנר דולק, אני יכול לתקן. לשכן כן. ולתקן.
מדהים, סיפור מדהים ומרגש. כן,
נכון.
איזה יופי. אז אנחנו בבית חולים פגשנו הרבה מאוד אנשים שחלו במחלות כאב שהן בעצם חשוכות מרפא. אחת מהמחלות האלה זה פיברומיאלגיה, שחולים בה הרבה מאוד אנשים במדינת ישראל, ובשיקום שלנו בבית חולים אנחנו הגענו למצבים מאוד קשים עם אנשים שלא מסוגלים להרים את היד, לעלות מדרגות, לסגור בגד, ופשוט הפסיקו לתפקד, הפכו להיות בגיל מאוד צעיר חסרי תפקוד.
נכון.
פיברומיאלגיה זה מחלת כאב כרוני מפושט, ונמצאת איתנו על הקו היום שחר רחל אנקרי, זמרת ומרצה, מרפא ומלווה בטיפול בפטריות מרפא, בתוספי תזונה, עובדת בשיטת התמקדות, ריברסינג ושפת עץ החיים. שחלתה בפיברומיאלגיה, ובעצם קיבלה את זה בצורה מאוד מאוד קשה, והגיעה אלינו כדי לעבור שיקום והחלמה. שלום שחר.
שלום, שלום.
איזה כיף לדבר איתך ולשמוע את קולך. מתי חלית ומה לדעתך הוביל למחלה הזו, לפי הראייה שלך היום?
אני חושבת שחליתי בגיל די צעיר, אבל לא ידעתי בכלל, לא ידעו מה זה. זה תאונות דרכים, זה הטרדה מינית שהובילה את הגוף שלי הרבה בנפש, זאת אומרת, הרבה נאגר פנימה, להתמודד לבד, לעבור רופאים, לעבור אנשים, אבל לא באמת להתמודד עם הדברים כמו שצריך. אז זה היה קלו בי הרבה שנים, זאת אומרת, אני המון 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 שנים כבר הגעתי לסף.
כן.
ועד שהגוף שלי הגיע לתפקוד כבר.
אז את מספרת לנו משהו שאנחנו פגשנו לאורך כל הדרך, שבעצם מחלת הפיברו יושבת על רקע של טראומות נפשיות מאוד מאוד כבדות ועמוקות, ביניהם הרבה מאוד אנשים שהם נפגעי תקיפה מינית, ואנשים שחוו תאונות דרכים שזה בעצם כמו פיגוע, אתה קם בבוקר, הולך לאיזשהו מקום, לא חושב שיקרה משהו, ובום טרח, מול העיניים שלך אתה רואה את המוות. אז איך השפיעה המחלה הזו על שגרת החיים שלך? איך השפיעה על ההורות, על הזוגיות, על הקריירה?
כמה שניסיתי לא היו לי חיים. אתה בעצם מתרגל לשרוד. אז אתה לא באמת פה. כאילו יש איזה עולם בחוץ שאתה נמצא בו, אבל בפנים הסבל הוא כל כך גדול, שלאט לאט כבר אין אלימה בין הבחוץ לבפנים, אז הרבה עצבים ואלימות, והתכנסות פנימה, וחוסר רצון בכלל לאיזשהו מגע או לאיזושהי קרבה או... כביכול כולם בסדר ואתה סובל, זה נהיה כזה, אף אחד לא מבין מה יש לך.
אז את ממש מתארת מצב שבו את לא מתפקדת, ואני רק אספר למאזינים שלנו שאת בעצם היית זמרת עם קריירה מאוד יפה מאחורייך, ובעצם הפסקת לגמרי לתפקד בכל המישורים.
בכל המישורים.
ואז את מגיעה להחלמה השיקומית האינטגרטיבית במדיקל קר. בואי תספרי לנו מה קיבלת שם ומה התאפשר לך בעקבות השיקום הזה.
קודם כל, במדיקל קר, מלבד התכנים והדברים המדהימים שיש, זה באמת המעטפת והחיבוק הרגשי. אני חושבת שהמקום הזה נתן לי לפתוח דברים עם כל כך הרבה עיניים טובות, ובכלל, מדיקל קר, זאת אומרת, אני חושבת שכל מטפל שם וכל אדם שם בא עם איזה, אני חושבת, עיניים חדשות לעולם הזה.
תחושת שליחות.
לגמרי, לגמרי. הם פשוט יודעים מה הם עושים, כי איך שהם הסתכלו על הדברים, ואיך שהם הוציאו ממני את הדברים, זה היה ריפוי אחרי ריפוי אחרי, כאילו מישהו מוציא ממני כל כך הרבה פסולת, עם חיבוק. זאת אומרת, עם תמיכה מאוד 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 אנושית ומקצועית.
זאת אומרת שאת באמת יכלת להיכנס פנימה, לטראומות הכי ראשוניות ובסיסיות שלך, ולהתחיל לפרק אותם אחת אחת, כי הם בעצם יצרו בתוך הגוף את הקיבוץ הנוראי הזה, שבעצם גורם למחלה הזו.
סבך נוראי של כאבים, פיברו. וצריך להיכנס עם אנשים כמו במדיקל, פשוט להוציא את השדים האלה.
להתחיל להתיר את הסבך.
כן.
וואו, אז זה מאחורייך, עשית את זה, ותספרי לנו מה השתנה בחייך היום, בהשוואה למי שהיית לפני.
קודם כל, אני מחייכת ולא סובלת. יכולתי לצאת ללמוד, יכולתי לעבור דירה, אני יכולתי לחזור, לשחות ולרקוד ולשיר, ובמיוחד לעזור לאנשים שעוברים את זה.
וואו,
או לבצר את הבשורה הזאת.
אז הפכת למטפלת כתוצאה מהאירוע הזה.
זה הצמיחה.
זאת בדיוק הדוגמה לצמיחה הפוסט-טראומטית שלנו. מאוד מאוד מרגש לשמוע את כל מה שאת אומרת. מה את רוצה שאנשים ידעו בעצם, המאזינים שלנו שמקשיבים לך עכשיו, מתוך הניסיון האישי שלך, על צמיחה מתוך שבר כזה, שבעצם כבר אני יודעת שיש אנשים שיש להם פיברומיאלגיה, שפשוט ויתרו, הם כבר לא תפקודיים, הם בוויתור מוחלט.
כשמוצאים מקום כמו מדיקל קר, ואני מאחלת לכל אחד להגיע למקום כזה, אז זה מאוד אסוף. זאת אומרת, אני ממליצה לכל מי שחולה פיברו שבאמת זה להיכנס פנימה, 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 עם תמיכה ועם אנשים שמבינים איך לפרק טראומה ואיך לאבד טראומה ואיך לפנות מקום למשהו חדש. אחרת, לא יודעת מה מאפשר את זה. אני חושבת שזה מה שאפשר לי בעיקר כל הזמן את הריפוי, שזה הרבה פצעים נפתחו, ותודות למדיקל, שאת יודעת שהם אלה שמאוד חיבקו אותי יום ולילה.
אין מנוס מלהיכנס לתוך התחום הרגשי, ובאמת לגעת בטראומות ובשדים, כי מי שרוצה לרפא מחלה שנחשבת לחסוכת מרפא, חייב לצלול ממש קפיצת ראש, מה שנקרא.
אין מנוס, מיכל, אני גם ניסיתי לפני כן, דיקור, עניינים, דברים, עד שלא נכנסתי פנים על הנפש, למקום הרגשי שלי שהוא קלו ודחוי ונטוש והישרדותי, לא היה מקום לחדש.
אז אני חייבת להגיד שאת נשמעת עכשיו כמו מישהי שבאמת מחייכת. וזה שחזרת לשיר אני יודעת כי הייתי בהופעה הראשונה שלך, שאולי ואני היינו שנינו, אני זוכרת כמה שזה היה מדהים לראות מישהי שהגיעה אלינו כולה מקובצת ומבטרת על החיים, ופתאום היא על הבמה פורחת ושרה ורוקדת.
ואת האמנת בי כשאני עוד לא בכלל ידעתי לאיפה אני נכנסת.
את עוד לא חשבת שזה אפשר.
עוד לא, כן.
את יודעת, אומרים שכל ילד צריך מבוגר אחד שיסתכל עליו בעיניים טובות ומאמינות, ואני חושבת שגם כל אדם שחולה חייב להכיר אנשים שיש להם תקווה בעיניים, והם יכולים להעביר לו את התקווה שבאמת ניתן לרפא את עצמנו. שחר, עכשיו גם את תעבירי את זה על מה שנקרא, שזה הדבר המדהים.
בכל, אמן, מה שעשיתם לי, לכל החיים תבורכו.
תודה רבה לך,
שחר. שלא יתעצלו. תודה לך, מיכל, בהצלחה לכל.
בהצלחה, בהצלחה רבה, יקירה.
גם לכם, ביי ביי.
ביי ביי. כמה מרגש לשמוע סיפורים אישיים כאלה על אנשים שבאמת הגיעו כמו שחר, שהם באמת, אין להם בעצם פתרון. אנחנו מכירים ושומעים על הרבה אנשים שחולים במחלות שאין לרפואה קונבנציונלית פתרון, מלבד להקות את הכאב.
אז אנחנו רואים ממש שחר זה דוגמה חיה של מה שדיברנו קודם. א', המקום הזה של הייאוש, של האין תקווה, של פצעים בנפש שלא פתורים לאורך זמן, בעצם מייצר איזשהו קיבוץ או מייצר איזשהו משהו בגוף פסיכוסומטי שבעצם מייצר כאב בלתי נתפס, וההיגיון שזה פשוט, הגוף אומר כזה דבר, אם כל כך רע פה ואין מה לעשות פה, למה לנו להיות פה? נכון, בוא נפרוש.
נכון.
אם כזה רע, אז מה...
המחלה הזו היא ממש הזעקה של הנשמה.
נכון. דיברנו קודם על הרגע הזה, שבכל בקצה יש את החידלון, או יש את הצמיחה. ואמרנו שבתמיכה נכונה, הרבה יותר אנשים, יתאפשר להם לבחור בצמיחה, ולא בחידלון. עכשיו, בלי תמיכה בכלל, יכולים להיות האנשים שיצטרכו, כמו אותו אלישע רבי.
מעטים.
מעטים. כן. אבל בתמיכה הנכונה, אנחנו יכולים להגיע לאחוזים הרבה יותר גדולים. זאת אומרת, רפואה צריכה להבין, שאנשים, וזה המון לצערי, יש לונג קוביד, ויש CPRS, ויש פיברו, ויש המון המון מחלות.
נכון.
שמחלות בעצם כרוניות כאלה, שכאילו אין להם מרפא.
רשימת המחלות הכרוניות בעולם המערבי רק הולכת וגדלה.
והיום משרד הביטחון הגדיל לעשות, שהוא הכיר בפיברומיאלגיה כתוצאה של PTSD, זאת אומרת, הטראומה היא זאת שמייצרת את המחלה. זאת אומרת, היום כבר בוועדה בין משרדית של משרד הביטחון, הכירו בזה שזה חלק, זאת אומרת, הפיברו היא תוצאה של הדבר הזה, של המשבר הנפשי.
לגמרי.
אז זה כבר לא איזה, מה שנקרא, כמה אנשים שאומרים את זה, היום המדינה הכירה בזה גם. אז המקום הזה של להושיט יד, ולתת לבן אדם עם המון אהבה, המון אמונה, לרפא ולפגוש את הפצעים של הילדות שלו, לפגוש את הילדה הקטנה שהייתי, לחבק אותה, למצוא את הסליחה, למצוא את החיבור חזרה, ולמצוא עוד פעם את המוטיבציה לחיים ואת הרצון לחיות, זה משהו בעצם שאתה משנה את ההוויה, משנה את מה שאתה מרגיש בפנים כלפי עצמך וכלפי החיים, אתה משנה את הפיזיולוגיה, שזה מה שמדהים, ושאנחנו שומעים אותה מחייכת ורוקדת, והכאב פוחת, זה מתאפשר לה. בעצם הגוף, כמו שאמרנו קודם, זה מראה של הנפש, שאני מקובץ ולא רוצה להיות פה, והכל רע, הגוף יראה לי את זה.
נכון.
אבל שאני בוחר בחיים, ויש לי תשוקה, ואני רוצה לממש את עצמי, ויש לי אפילו מה לעשות, ויש לי שליחות, תתחיל פיזיולוגיה שונה, ולכן הריפוי מתאפשר, וכל מה שהתקלקל, אנחנו גם יכולים לתקן. אולי המשפט שאני אצא מפה, זה לא משנה כמה זמן אתה חולה. זה האפשרות שכל יום, כל יום, יש לך בחירה. נתנו לנו את הבחירה החופשית, וכל יום אנחנו יכולים לבחור להתחיל לרפא.
נכון.
גם אם אני כבר חולה 20 שנה, והיא הייתה חולה 20 שנה לפני שהגיעה אלינו, והיא עברה ריפוי אחרי 20 שנה, זה לא משנה כמה זמן היא הייתה חולה. יש רגע שאני בוחר בעצמי, בוחר בריפוי, בוחר בחיים, ואז הכל מתחיל להשתנות. וצריך אנשים שיעזרו לך לעשות את השינוי הזה, כי לבד מאוד קשה.
נכון, וזאת הסיבה בעצם שלקחנו את הבית חולים מדיקל קר, שהיה בית חולים רגיל, והפכנו אותו בעצם לבית חולים אינטגרטיבי, מתוך השליחות הזו של ללמד אנשים את הדבר הזה שאנחנו מדברים עליו עכשיו, נכון. ללמד את זה שיש דבר כזה שנקרא צמיחה פוסט-טראומטית, ללמד את זה שכל אחד יכול, ושגם מהמקומות הכי נמוכים שלנו אנחנו יכולים לגדול, לצמוח ואפילו לפרוח, וכמו בסיפור ששחר, בעצם המחלה שלה הובילה אותה לדייק את השליחות שלה בעולם ואת הייעוד שלה.
כן, מדהים.
זה כל כך מרגש.
מרגש.
שהיום היא יודעת יותר מי היא, והיא חיה יותר בעוצמה ויותר בהשראה.
מדהים.
בעיניי היוזמה הזאת שלך, של בעצם להקים את הבית חולים האינטגרטיבי הראשון בישראל, ולהביא את מלאכת החיים הזו שאנחנו עוסקים בה, והפכנו אותה לשליחות שלנו, יש אפשרות להחלמה מלאה. וזה בעצם התקווה הגדולה שאנחנו נותנים היום, גם לחיילים, גם למפונים, גם למשפחות שכולות, ובעיקר, בעיקר, בעיקר לאנשים שחלו בעקבות טראומות.
תשווי את הרפואה למוסך ענק של מכוניות. עכשיו, כל פעם מגיע אותו מקולקל, מחליפים לו את הגיר, מחליפים לו את המנוע, במוסך. אבל אף אחד לא מדבר עם הנהג. עכשיו, אם הנהג זה נהג שעודים, שעובר כל הזמן באור אדום, נוסע 200 קילומטר לשעה, ונכנס כל הזמן בעמודים, האוטו כל הזמן הגיע למוסך. נמשיך לטפל באוטו, ושום דבר לא ייפטר, עד שהאוטו יהיה טוטלוס.
עד שתדבר עם הנהג.
נכון. ומה הרפואה בעצם צריכה ללמוד, להשכיל לעשות, שזה בעצם כל הרעיון מאחורי הדבר הזה, זה איך לטפל בנהג. אנחנו לא מבינים שבעצם ההוויה שלנו, בעצם הסטרס שלנו, בעצם המשברי חיים הלא פתורים, אנחנו מייצרים את התאונות באוטו. אנחנו אלה שעל ההגה, שמייצרים את התאונות באוטו, בזה שאנחנו נמצאים בסטרס, בזה שאנחנו במשבר, בזה שאנחנו לא מאמינים. וברגע שבן אדם מבין את זה, שהוא הנהג על האוטו הזה, והוא יכול לשנות את ההוויה, ולשנות את התודעה, ולטפל במשברים, ולהתחבר לחיים, ובעצם מאז האוטו יחלים. זה לא אומר שלא צריך את הרפואה ולהחליף את החלקים שכבר התקלקלו.
בוודאי. את המוסך תמיד צריך, הוא מציל חיים.
המוסך חייבים בו, אבל אם נדע לטפל בנהג, אנחנו נגיע להרבה יותר מניעה. אנחנו נגיע למצב שאנשים לא יצטרכו את הבתי חולים.
נכון.
הם יוכלו להעברים מתוך עצמם.
נכון.
להחזיר את הכוח לאנשים.
תודה רבה שאולי. כיף גדול לדבר איתך. נהניתי שוב. ואני רוצה לסכם את השיחה שלנו היום על צמיחה פוסט-טראומטית, בזה שבעצם אני אגיד דבר אחד נורא קטן ונורא פשוט. הרפואה האמיתית היא בעצם לראות את האדם, לא את המחלה או את האיבר הנגוע, אלא לראות את הנשמה של האדם שנמצא בבסיס המחלה הזו. המחלה היא בסך הכל איזשהו משהו שיש לאדם, אבל מאחורי המחלה יש בן אדם.
ברור.
וצריך להתייחס אליו ואליו בעיקר.
לגמרי.
וזה השינוי שאנחנו מובילים. אז תודה רבה לך.
תודה לך.
ותודה שהזנתם, ונתראה בפרק הבא.
להתחיל מחדש בהגשת מיכל שרגה ושאול הרציק פז. 103 FM. הפודקאסטים של 103 FM.